מתחילים היום מקוף ממחת עמוד ב', בערך 15 שורות מלמטה, בכן ערב פסח. אמר ביוחנן, מקדיש אדם פסחו בשבת וחגיגתו ביום טוב. אפשר להקדיש את הפסח, מה זה אומר להקדיש את הפסח בשבת או חגיגה ביום טוב? שאם הוא צריך להקריב את הקורבן, כן, יוצא ערב פסח בשבת, או קורבן חגיגה ביום טוב, הוא יכול לקחת בהמה ולהגיד, אני מקדיש בהמה זו לפסח או ליום טוב. עכשיו, בדרך כלל אסור להקדיש בהמה ביום טוב או בשבת, אבל דווקא לפסח ולחגיגה הם יתירו, אוקיי? נכון, אם זה שבת יוצא בערב פסח, כי אז צריכים להקריב את זה באותו היום. אז מותר לעשות את זה במקרים האלה. נראה בסוף זה יהיה ברור כאילו שלא לכל השאר אפשר, ואז למה ההבדל ביניהם. עכשיו, מה הקשר לענייננו? אם אתם זוכרים, בואו נחזור אחורה. במשנה כתוב, אנחנו דיברנו על כל מיני נושאים שאנשים לוקחים משהו שצריכים בשבת ממישהו אחר, ואז מחזירים להם אחרי שבת, אחרי החג. אז כתוב, נוטל את פסחו ועושה עם החשבון אחר יום טוב. אז זה בדיוק אותו נושא, נכון? אז מה אומרים? זה לא בדיוק אותו נושא, אבל בעצם זה קשור. אומרים עכשיו, נעמה מסייר לי, אולי נוכל להביא חיזוק להלכה הזאת של רבי יוחנן ממשנתנו. למה? כי בכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת, מניח תליתו אצלו ונוטה לפסחו ועושה עם החשבון לאחר יום טוב. נכון? בדיוק המשנה שלנו. שהוא יכול לעשות זה עכשיו. אם הוא יכול לקחת את הסן ממישהו אחר ביום טוב, אז מה המובן? ברור שהוא יכול להדיש את זה ביום טוב, כן? בשבת. כן? כי אחרת איך אפשר לקחת את זה ואם הוא לא בא להדיש את זה? אז אומרים, זה לא בדיוק הוכחה, למה? הכה במאי עסקינם, וממנה אחרים עמו על פסחו. זה מעיקר מקדש וקאי. הוא אומר, אוקיי, יש כמה שלבים, נכון? הוא בדרך כלל הוא לוקח את השה, נכון? ואז הוא מקדיש את השה, נכון? אז אם הוא לוקח את השה במשנתנו, אז ברור שהוא מקדיש את זה אחר כך, וזה יצא בשבת, כי זה היה בשבת, אז ברור שגם זה היה בשבת. אבל כאן הוא אומר, לא. קודם הבן אדם הקדיש את זה, הבן אדם שהיה בעל השה. ואחר כך הוא בא לקחת את זה ממנו, כאילו הוא לוקח את השה, ואז זה כבר היה מקודש מלפני כן, מלפני שבת, אז זה לא מוכיח כלום. כי הוא אומר, זה מקרה שהוא ממנה אחרים על פסחו. כאילו הוא מינה אחרים להיות עמו בפסחו, ואז כן, כי היו עושים את זה בחברות כאלה, ואז בעצם כשהבן אדם בא, אז הוא אומר, אני רוצה את הפסח, אז הוא כבר כאילו חשב עליו מלפני כן, והשה כבר היה מקודש. אוקיי? אז אומרים, בהנן תנן, אין נמנים על הבהמה בתחילה ביום טוב, אבל אומרים שאסור לעשות כזה דבר, כאילו אסור למנות את זה, כאילו לחשוב, כאילו אסור לעשות דבר כזה, שבעצם נמנים על הבהמה בתחילה ביום טוב, אז אסור דווקא לעשות את זה. אז אומרים, שאני הכה, כיוון דרגיל אצלו, כיוון דאם נבא מעיקר אדמי. כאילו בעצם מה אומרים זה ככה? אי אפשר להקדיש בהמה וכאילו לחשוב שאני ממנה מישהו להיות יחד איתי, ואז הוא לוקח את זה אחר כך, אסור לעשות את זה. כי הוא צריך בעצמו לקדש את זה. אז אומרים, לא, זה מקרה, אפשר להסביר את זה ככה. זה מקרה שבעצם הוא בדרך כל שנה הוא רגיל אצלו. אז נכון שהוא לא עשה את הפעולה לפני שבת, אבל יצא שבעצם הוא כבר היה, כשהוא מקדיש את השה לפני כן, ואז הוא לוקח את השה אחר כך, הוא היה בראש שלו. זה לא שהוא סתם מקדיש את זה באופן כללי, ואז מי שבא ולוקח משהו שכבר מקודש, אלא כל שנה הוא רגיל אצלו, אז ברור שהיה לו בראש את הבן אדם הזה הספציפי. הוא ידע, למרות שהוא לא בא אליו לפני שבת, הוא ידע שהוא יבוא אליו, ואם כן, הוא כבר חשב עליו לפני כן. ואם כן, כאילו, נגיד כך, הוא רגיל אצלו, ואם כן, הוא קידש את זה לפני כן, ואז הוא לקח את השה, וזה בסדר. אוקיי? אז בעצם, מגיעים למסקנה שאי אפשר ללמוד ממשנתנו שמותר להקדיש בשבת, כי יכול להיות שזה מצב שהבן אדם הקדיש בשבילו. אז אומרים, בהתנא רבי ישעיה, הולך אדם עץ הרועה הרגיל אצלו, ונותן לו טלה לפסחו, ומקדישו ויוצא בו. אז כתוב כאן שאדם יכול ללכת אצל רואה שהוא רגיל אצלו ונותן לו תלה לפסחו ומקדישו. מה רואים כאן? אם זה רואה שרגיל אצלו, אז הוא דווקא לוקח את הסד ואז הוא מקדיש את זה. אז ברור שאי אפשר לעשות את זה בסדר הזה, נכון? אפילו אם הוא רגיל אצלו, נכון? אפילו אם הוא רגיל אצלו, עדיין זה שהוא רגיל אצלו זה לא אומר שהוא יכול להקדיש את זה. הוא לוקח את הסד ואז מקדיש. אז אי אפשר להוכיח, כאילו זה פינג פונג כזה. הטעם, נמי, כיוון שרגיל אצלו, הקדוש שלהם מעיקר. והמקדיש קטן, שווי אצלו, הטעם, נמי, כיוון שרגיל אצלו, הקדוש שלהם מעיקר. אז אומרים, גם שם, אני חושבת שהם אומרים בעצם הוא יכול לקדש את זה אם הוא רוצה. נכון שהוא לא עשה ככה, הולך על המסר ונותן לו תלה לפסקו. אז אומרים, גם שם, בגלל שהוא רגיל אצלו, הוא יכול להקדיש את זה. יש לו רואה מערב שבת. כן, אוקיי? כאילו הוא אומר שבמקרה הזה, הוא כן יכול להקדיש את זה, כי הוא ידע שהוא רגיל אצלו, והוא בעצם יכול להקדיש את זה. ואם כן, והמקדיש קטנה, אז איך מסבירים שהוא כתוב, כאילו הם מנסים להביא את זה כקושי. הם אומרים, כאן כתוב שהוא לוקח כסף ואז מקדישו. אז אומרים, נכון, ואתם צודקים שהקדש בא אחר כך, אבל אומרים, המקדיש קטנה, המקדיש הזה זה לא להקדיש את זה להקדש. זה הקדש עילוי מדרבנן. זה משהו... רשי מסביר, מעלה באלמה שיקדישו בעלים. ובעיקרון, כשהבעל הסה הקדיש, זה הקדש. עכשיו זה מוקדש לקורבן. אחר כך הוא לוקח את הסה, אבל חכמים אמרו, זה לא מספיק לנו. זה שמישהו אחר עשה את ההקדש, זה לא מספיק לנו. הוא צריך עכשיו לעשות עוד הקדש כזה, אישי, אבל ההקדש הזה זה לא נחשב כהקדש ממש, אוקיי? זה לא אותו הקדש. הבהמה כבר מוקדש, אז אם כן, מה יוצא לנו? שיכול להיות מצב שהוא מקדיש, אבל ההקדש שמדברים עליו שהוא צריך לעשות אחר כך, זה לא ההקדש שמדובר עליו במשנתנו, שהוא מקדיש הפסחו. מקדיש הפסחו זה ממש הקדש, מ-0 לקודש, נכון? כאן זה בוא נגיד זה מ-99 קודש ל-100% קודש. וזה משהו שהצריכו חכמים. כאילו בעיקרו מדורייתא זה כבר הקדש ב-100%. ופשוט רבנים הכריחו אותו, הם רצו שהוא יעשה פעולה באופן עצמאי. Okay. עכשיו, אז איפה אנחנו עכשיו? הגענו למסקנה שההוכחה הזאת, המשנה שלנו, לא יכול לבוא כהוכחה להלכה של רבי יוחנן שמקדיש אדם פסחו בשבת ובחגיגה ביום טוב. נכון, התחלנו עם היתר של רבי יוחנן להקדיש ביום טוב או בשבת. הבאנו את המשנה שלנו כדי להוכיח כמה מדובר שבן אדם לוקח את הסר רק בשבת, אז ברור שהוא מקדיש. אז אומרים לא, הוא לא ממש מקדיש, אפילו אם נגיד שהוא צריך להקדיש משהו, הוא עושה הקדש מדרבנן מאוד קטן, לא קריטי. ומי אמר רבי יוחנן אחי? עכשיו שואלים על רבי יוחנן, האם הוא באמת אמר כך? והם רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ראינו משהו מאוד דומה לפני כמה ימים. אם הלכה כסתם משנה, ויש לנו סתם משנה שחולקת. ותנן, לא מקדישים ולא מערכים ולא מחרימים ולא מביאים תשומות ומעשרות. כל אלו ביום טוב אמרו קו החומר בשבת. כאילו אסור להקדיש, אסור להעריך, אסור להחרים, כל מיני דברים קשורים לקורבנות אסור לעשות, ואחד מהם זה להקדיש. לא קשה. כאן בחובות שקבוע להם זמן, כאן בחובות שאין קבוע להם זמן. שם אנחנו מדברים על נדרים ונדבות, בדברים שלא ספציפיים חייבים להעשות היום. אז אסור להקדיש במקרה כזה. אבל בחגיגה ביום טוב, שזה חובת היום, בקורבן פסח, שזה חובת היום, אז אנחנו כן מתירים. אוקיי? אז מגיעים למסקנה שדבר רבי יוחנן, עכשיו זה מסביר לנו מה שהתחלנו בהתחלה, הוא יכול להקדיש את הפסח בשבת, ויגע ביום טוב, רק דברים אלו מותרים להקדיש. אוקיי? וכך נפסק להלכה, בגלל שזה זמניהם, והוא ממש צריך את זה, אוקיי? ואם כן, אנחנו לא, זה מעניין, אנחנו לא מחייב, כאילו אומרים, אתה כבר לא יכול, כי אתה לא עשית בזמן, כאילו אשמתך, נכון? אנחנו נותנים לו אפשרות לעשות, ואם כן, כן אפשר להקדיש. אוקיי? למרות שלא יכולנו להוכיח את זה ממשנתנו, סופו של דבר אומרים שזה כן נכון. משנה חדשה, מאוד מעניין. מונה אדם את אורחה ואת פרפורותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. לפי זה, אסור להסתכל ברשימה של משהו שנכתב. Okay, יש רשימה כתוב עם כל האורחים שיבואו היום בשבת, או כל האוכל שאני אכין, כן, אתם עושים את זה לפעמים, כן, תמיד, כן, הייתי עושה את זה פעם, עכשיו הכל באייפון שלי, אני מסביר את זה עליי, כן, אבל הייתי עושה.
וואו,
זה האייפון, זה טוב.
זה חלדת יומי, שיחקתי.
יפה, אוקיי. אז בעצם אפשר למנות את האורחים, אוקיי, מי מגיע, יש לי משפחה כזאת ויש לנו מספר כזה אנשים וכולי, אפשר לעשות את זה בפיו, כאילו בעל פה, אבל אסור לעשות את זה מרשימה, אוקיי? לפי המשנה. מעניין, אוקיי? מפיס אדם, נראה אחר כך מהם החששות כאן. מפיס אדם עם בנה ועם בני ביתו על השולחן, ובבד שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. אוקיי. אם רוצים, כן, זה קורה אצלכם במשפחה שכל אחד רוצה, אני רוצה מנה זו, אני רוצה מנה זו, אני רוצה לשבת שם, אני רוצה, כן? אז מה אומרים? אפשר לעשות פייס, כן, גורל, כן? אפשר לעשות גורל, הבנה ובני ביתו, כן, על השולחן, ובבד שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה, אבל אי אפשר להפיס דבר גדול עם דבר קטן, רק דברים שהם כאילו אותו גודל. קצת קשה, אוקיי? ונראה אחר כך שבסוף הם מבינים את המשנה שלא כפשוטה, עושים חיסור מחס שמחרתי קטני, כי לא ברור, בשביל מה מפייסים משהו אם הם אותו דבר. אפשר להגיד, בסדר, אני רוצה את החתיכה הספציפית, כן, הילדים שלי לפעמים עושים, כן, אני רוצה בספציפית את זה, נכון? בספציפית את זה, אפילו אם הם אותו גודל, כן? הם רואים משהו
ואנחנו
רוצים...
The piece of my dreams.
We took the piece of my dreams. יפה. אוקיי, כן, זה קורה לפעמים בפיצה, כן? כי יש אחד עם בועות ואחד בלי, אוקיי. נגיע לזה אחר כך, ודווקא עם בניו עם בני ביתו, משהו שעם אנשים אחרים כנראה שלא, ונדבר גם על זה. ומטילים חלשים על הקודשים ביום טוב, אבל לא על המנות. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות פייס גם על הקודשים ביום טוב, כאילו פייס בין הכהנים, מי יעשה, אבל לא על המנות. אוקיי, נגיע לזה, רש"י אומר, נפרש בגמרא, אז נחכה. מי טיימה, רבי בי אמר, גזירה שמה ימחוק. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לרשימה שלנו. רק שנייה, משה. Can you bring me a cup of water? Rabbi Bi Amar Gzer Hashem Yimchok. Abai Amar Gzer Hashem Yikra B'Shtarei Hedyotot. Okay, יש שתי אופציות כאן לפירוש. האם זה בגלל שמה ימחוק את הרשימה? אולי הוא יחליט, אין לי מספיק אוכל, אז אני ימחוק אורחים מהרשימה? אולי הוא צריך להעביר את הרשימה לשמה שלו כדי להזמין אנשים? תודה. אז אולי ימחוק משהו, אולי אין לו מספיק אוכל, הוא ימחוק איזשהו מאכל שהוא לא רוצה להגיש או משהו כזה. אביי אמר, גזירה שמה יקרא בשטרי הדתות. אוקיי? זה נושא מאוד מעניין. מה זה שטרי הדתות בכלל? אוקיי? אבל זה גזירה שמה יקרא בשטרי הדתות. שטרי הדתות מעיקר הדין זה, כאילו, מה שאנחנו היינו חושבים זה מקח וממכר, כן? שטרות של מקח וממכר, אבל... לפי הראשונים יש הרבה דעות כאן, רמב"ם אפילו אומר שזה ספרי חוכמה, שאסור לקרוא ספרי חוכמה, בשבת שזה מעניין שדווקא רמב"ם אומר את זה, כן? יש כל מיני דעות שונות לגבי עד, כן, עד איפה אנחנו מגיעים, האם אפשר לקרוא עיתונים, האם אפשר לקרוא, כן, אולי אפשר לקרוא עיתון, אבל לא את, את החלק של העסקים, או, יש כל מיני, אוקיי, אבל... אז אסור לקרוא שטרי הדתות ממצוא חפציך ודבר את דבר. נכון שחפצים, כן, אנחנו לא יכולים לעשות מסע ומתן וגם לא לקרוא דברים שקשורים למסע ומתן. ושוב, עד איזה שלב מגיע הגזירה, בסדר? ואז אומרים שאסור לקרוא את הרשימה, כי אולי אנשים יגידו, אם אפשר לי לקרוא רשימה כזו, אז גם מותר לי לקרוא שטרי הדתות. אז עכשיו אומרים מה ביניים, באיזה מקרה יהיה הבדל ביניהם, ויביאו כמה אופציות, ובכל אופציה ידחו את זה, עד שנגיע בסוף לאופציה מוצלחת. מה ביניים? איקה ביניים, זה כתב הכותל ומדלי. הוא כותב את זה על הכותל, והוא מרים את זה למעלה. הוא כותב את זה על הכותל מאוד גבוה. למען דאמר שמה ימחוק, לא חשינה. כי עד שהוא יגיע למעלה, הוא יצטרך לטפס, ואז הוא פתאום יזכור, נכון, אסור לי לעשות את זה. ולמען דאמר שם יקרא, חשינן, כן, אם זה שם יקרא בשתי רגיעותות, אז גם חוששים אם זה מוכן למעלה. עכשיו שואלים על זה. ולמען דאמר שם ימחוק, ניחוש שם יקרא. אז קודם כל אומרים, אם אתה אמרת שם ימחוק, ועכשיו אין חשש שם ימחוק, אבל אותו בן אדם הוא אמור לחשוש גם לפירוש של השני. כאילו איך הוא מתמודד עם כך שנכון שאתה לא תמחק כי זה למעלה, אבל אולי הבן אדם יבוא לקרוא שאתה ראה אותו. זה בעצם, בדרך כלל אנחנו חושבים, הוא חושב ככה והוא חושב ככה, אבל בעצם כאן אנחנו אומרים, למה אתה לא חושש לחשש של השני? אוקיי? כאילו זה שאמר שם ימחוק ועכשיו זה למעלה ואין גזירה שם ימחוק, הוא עדיין צריך לדאוג לכך שאנשים יתבלבלו בין זה לשרת אותו. אז הם דוחים את זה. ועוד בעיה, לשם ימחוק לו חשינן, אוקיי? וכאן נאמר משהו שלמדנו בתחילת המסכת, בממדליקין, והתניה לא יקרא לאור הנר, מה הבעיה לקרוא לאור הנר? שמה יתה, נכון? ויגרום לכיבוי. ואמר רבא, אפילו גבוה שתי קומות, אני בטוחה שאתם תזכרו את זה, אפילו גבוה שתי מרדאות, אפילו 10 בתים זה על גבי זה, נכון? אפילו אם אתה קורא עם אור שהיה 10 בתים למעלה ממך, כי זה היה מאוד מעניין, כי לא היו בתים בזמניהם ככה, אוקיי? אבל הוא אומר את זה בצורה מוגזנת, כדי להביע את העניין. רבא אמר במקרה הזה, אפילו אם זה כל כך רחוק ממך, עדיין יש לך חשש, למה? כי כשחכמים גזרו, לא פלוג. אוקיי? ואם כן, גם אצלנו, מה משנה אם זה למעלה? אם זה שמי ימחוק, אם גם אנחנו מודדים שמה יתה את הנר והנר הוא 10 קומות למעלה, אז ברור שגם אם נשים את זה בקומה למעלה, יש עדיין זירה שמי ימחוק. אז אם כן, אומרים בעצם שזה לא יכול להיות. אל איקה בניו, זה כתב הכותל ומיטלטה. מדובר שהוא כתב על הכותל וזה למטה. הוא מוריד את זה למטה, כאילו הוא כתב את זה למטה. למען דאמר שמה ימחוק חשינן. למען דאמר שמה יקרא לא חשינן. גודה בשרה לא מחלף. עכשיו הם אומרים, אוקיי, זה מעניין, כי זה לא משנה אם זה למטה או למעלה. אפשר גם להגיד שזה למעלה. אבל העיקר שמצאנו מקרה שדווקא חוששים שמה ימחוק, ועכשיו אומרים משהו שהיו יכולים להגיד לפני 2 דקות, אבל לא אמרו את זה. וזה, כשמשהו הכותל, אנחנו לא חוששים שמה יקרא בשטרי הדיוטות, כי זה לא אותו דבר, שטרי הדיוטות זה על נייר, או על איך אומרים, הפנקס או משהו כזה, וזה לא על כותל, אז על כותל לא גזרינה. אז אומרים, ולמען דאמר שמה יקרא, יגידו בדיוק מה שאמרו קודם, יש לנו קושי כאן. לכו שמה ימחוק. נכון שהוא לא מודאג שמה יקרא, אבל הוא עדיין צריך לחשוש שאולי הבן אדם יחוק משהו. אז אי אפשר להגיד את זה. אלא איקה בניו, דחייק עטב לבה פנקס. אומרים, אנחנו מדברים שהוא חקק. אוקיי, וכאן כבר אנחנו מכירים מה לא יהיה בעייתי כשהוא חוקק? שמה ימחוק. אי אפשר למחוק, לפחות בקלות, נכון? אם זה חקוק, it's engraved, cut out. נכון? זה מאוד קשה למחוק. אז אם הוא חקק על טבלה ופנקס, למען דאמר שמה ימחוק לא חשינה. למען דאמר שמה יקרא, חשינה, למה? כי בדרך כלל לא היו עושים שרי הדיוטו בכותל, אבל כן היו עושים את זה על פנקס, או על טבלה, כן, טבלה טאבלט. שמתם לב, טבלה טאבלט, זה אותם אותיות? ולמען דאמר שמה ימחוק, עכשיו אומרים, אבל אותה שאלה, למען דאמר שמה ימחוק, לכו שמה יקרא, אבל עדיין צריך לחשוש שאנשים יבואו לקרוא. וכי תמה, ואפילו, אוקיי, עכשיו הוא מנסה להקדים תשובה, אבל זה לא יהיה טוב. למה הוא לא חושש שמה יקרא? וכי תמה טבלה ופנקס בשטרה לא מחלף. אולי אם חושבים שלא מחליפים שטרות עם טבלה ופנקס. והתניה, מונה אדם כמה מבפנים וכמה מבחוץ, וכמה מנות עתיד להניח לפניהן. אוקיי, אפשר למנות, אוקיי, כאן בוא נשים את המבנה, כאילו איפה אנחנו הצידה, כי ייקח קצת מן עד שנגיע לאיך זה בא לדחות את הסתירה, כאילו רק להזכיר, אנחנו עכשיו ולמה לא חשינה בטבלה ופנקס שמה ימחוק, אמרו אולי חושבים שלא יחליפו ובסופו של דבר יגידו לא, כן אפשר להחליף, לומדים מהמקור הזה שכן מחליפים בין פנקס טבלה לבין שטרי הדיוטות, אוקיי? אולי היינו חושבים שזה לא אותו דבר, כאילו שאין לחשוש כמו בקוטה, ובסוף יוכיחו מהמקור הזה שכן מחליפים, אז בואו נראה. לפי הברייתא כתוב, שאפשר למנות כמה אנשים ישבו מבחוץ וכמה אנשים ישבו מבפנים מבין האורחים, וכמה מנות עתיד להניח לפניהם. אפשר לחשוב כמה מנות, כן, אפשר לחשב את זה בראש. מכתב שעל גבי הכותל. אפשר לעשות את זה, כן, אפשר למנות את זה ממכתב שעל גבי הכותל, אבל לא מכתב שעל גבי טבלה או פנקס. אז אומרים, היחידני. אילם הדקטיב מכתב, אם אנחנו מדברים שהיה כתוב בדיו ולא חקוק בטבלה, מה שנהכה או מה שנהכה? שניהם אמורים להיות בעיה שמיים חוק. אלא לב, אז מה ההבדל בעצם? למה מותר, הם מנסים להבין מתוך הברייתא, למה מותר דווקא בכותל ואסור בטבלה? אז כנראה מדובר במקרה, כאילו, הם פשוט אומרים, בשניהם יש גזרה שמיים חוק. אז כנראה ההבדל ביניהם זה בגלל שבמקרה של הטבלה, דחייק, כנראה זה חקוק בטבלה, ואם כן זה ההבדל. ואז מה יהיה ההבדל? וקטן, אם מכתב של גבי הכותל, אבל לא מכתב של גבי טבלה או פנחס. ואם כן, מה יוצא מזה? מה החשש? אם זה לא שמה ימחוק, החשש חייב להיות שמה יתבלבל בין שתי הדתות. אז מה לומדים מכאן? שדווקא פנחס בטבלה מודאגים שמה יקרא שתי הדתות. אז אם כן מוכח שבטבלה או פנחס יש חשש שמה יקרא, ואם כן אנחנו חוזרים אחורנית ואומרים, אם זה העיקה בעיניי הוא בגלל שזה חקוק ולא יבוא למחוק, אז למה מי שאמר שמה ימחוק לא חושש לכך שמה יקרא בשתי הדתות? ורק הוכחנו לפני שנייה שבעצם יש חשש כזאת. אז אם כן, אנחנו עדיין בבעיה, זה לא יכול להיות נפקא מינה. אלא לעולם, אז מה נפקא מינה ביניהם? ההבדל ההלכה, סוף סוף מגיעים למסקנה. זה כתב על כותל ומדלי. חוזרים אחורנית, וזה שהוא כתב את זה על כותל וזה מורם למעלה. עכשיו, עם כל המהלך שעברנו, אפשר להבין. מה הבעיה? מה הסיבה? כי בעצם הוא עכשיו שם את זה למעלה. אם כן הוא שם למעלה, אין חשש שמיים חוק. וזה כתוב על גבי כותל, שבהתחלה חשבנו שהוא יבוא לבלבל בין שתי הדתות, עכשיו למדנו שבכותל אנחנו לא מודאגים. אז אין חשש לשמה... סליחה, רק שנייה. זה שאני לא יכול למחוק, שם יקרא לא חשינה. כן. אבל אז יוצא שזה לא נפקא מינה ביניהם, כי לשניהם זה לא בעיה. נכון? כן, אני חושבת שפשוט מביאים מכאן שזה מקרה שלא צריכים לחשוש גם לא לזה וגם לא לזה. כן, אני זוכר כשקראתי בפרשנים, יש פרשנים שאומרים שזה לא תשובה, ואולי בגלל זה. זה לא תשובה לעיקה ביניים. אלא זה משהו, הדיון נגמר. כאילו לא מצאו עיקה ביניים, והדיון עובר למשהו באותו נושא, אבל למרות שזה קצת קשה מבחינת המהלך, אבל עכשיו אני מבינה למה. כי בסופו של דבר, מוצאים מקרה שלא חשים לא לזה ולא לזה. זה לא בדיוק עיקה ביניים. בדרך כלל עיקה ביניים זה מקרה שאחד יגיד שכן ואחד יגיד שלא. כן, הבעיה כאן, שכל פעם שמנסים למצוא מקרה כזה, אומרים שהראשון צריך להסכים עם השני גם, אז לא יכול להיות מצב כזה. בסופו של דבר מגיעים למסקנה שזה מקרה שפשוט לא חוששים לזה ולא חוששים לזה. ואז אומרים, הוא דקקה שלך דרבה, אבל מה הבעיה? אמרנו, שמה ימחוק זה כן בעיה. כי רבה אמר, אפילו אם זה גבוה למעלה, נכון? למנר. אפילו אם זה 10 קומות למעלה. אז כן עדיין יש קצירה שמה ימחוק. אז אומרים, עכשיו אני מבינה למה. ואז אומרים, דרבה תנאי היא, זה מחלוקת תנאים מה שרבה אמר, כאילו לא כולם מסכימים עם רבה, אוקיי? ואם כן זה יהיה המחלוקת, האם אנחנו חוששים לשם הימחוק כשזה גבוה, או אם אנחנו לא חוששים לזה, זה בדיוק המחלוקת. איך אנחנו יודעים שזה מחלוקת תנאים? דתניא, מונה אדם את אוכליו ואת פרפורותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. רבי אחא מתיר מכתב שעל גבי הכותל. Okay, אחד אומר שאסור לעשות את זה מן הכתב, רבי אחא אומר, אם זה מכתב שעל גבי הכותל מותר. כן, והתנא קמא לא מתיר על מכתב שעל גבי הכותל. אז מה רואים מכאן? שהם חוקים דווקא לגבי כותל, האם אפשר או אי אפשר. היחידני, מה המקרה הזה? אילם הדכתיב מתתה, אם זה נמוך, אז לחושמים חוק. אז רבי אחא לא היה מתיר. אלא לאו, זה חייב להיות כתב ומדלה, ושמע מינה דרבה, תנאי ישמע מינה. אז מגיעים לסופו של דבר למסקנה, שהמחלוקת היחידי שיכול להיות במקרה הזה, שאם הוא מניח את זה למעלה, האם אנחנו חוששים שם ימחוק אפילו שעד שהוא יגיע לשם, ייקח לו זמן והוא בטח יזכור, או השני שאומר, לא, לא פלוג, אנחנו גוזרים אפילו עם זה למעלה, ובכך מגיעים למסקנה, ואנחנו למדנו דבר חדש שלא למדנו כשלמדנו את המקרה המענר, שדווקא הדעה של רבא שמה, שאפילו אם זה 10 קומות למעלה, או יותר פחות למעלה, כן, שזה 2 קומות או 2 מרדאות, בסופו של דבר אנחנו רואים שזה מחלוקת תנאים, האם באמת אנחנו מסכימים איתה או לא כולם מסכימו איתה. אוקיי, ואז אומרים, בהני תנאי, המחלוקת תנאים שם זה כמו מחלוקת תנאים במקרה אחר, דתניא. אין רואים במראה בשבת, רבי מאיר מתיר במראה קבוע בכותל. יש מחלוקת האם אפשר להסתכל במראה בשבת, מעניין, כן? קודם כל, יש בפרשים שאמרו מכאן, רואים, יש כאלה שאומרים, שמעתם את זה פעם, שלגברים אסור להסתכל במראה? כן, שמעתם פעם, כי זה לא תובש כלי גבר כלי, איך אומרים, בסדר, זה שאסור לבוש כלי אישה, ובעצם מראה זה לנשים, אם כן אסור, אז עכשיו יש מפרשים שרוצים להוכיח מכאן שברור ש, כי כאן לא כתוב אישה, כן, כתוב כולם. אז כנראה מכאן לומדים שאסור בשבת, אבל מותר בחול. רצו להגיד שמותר לאנשים להסתכל במראה. יש כאלה שאומרים שמקרון אסור, אבל בימינו כבר זה הפך להיות משהו שאנשים, כן, וכשהם כתבו את זה, אני חושב שזה היה תקופת הראשונים, אז כבר משם זה כבר הפך למשהו סטנדרטי, ואם כן זה כבר גם לא כלי אישה. אוקיי, אבל מה הבעיה בלראות במראה? אז לפי תנא קמא אסור, לפי רבי מאיר הוא מתיר. מה ישנה קבוע בכותל? הדהכי והכי מתקר שאינו מתקר. אוקיי, מה העניין להסתכל במראה? אנחנו חוששים שמה אדם יראה שערות שלא במקום וירצה לגזור אותם, כן? לקצץ אותם, אז זה בעיה בשבת. זה אפשרות אחד, יש כאלה שאומרים שזה גם בעיה שהוא ירצה לשפשף את המראה, כאילו הוא יראה בעיה במראה והוא ירצה לשפשף את הפלשית או משהו, כאילו זה לצחצח, שזה הבעיה. אז אומרים, אז מה משנה, כן, רבי מאיר מתיר במראה קבוע בכותל, בדיוק זה מאוד דומה למה שרבי אחא אמר, נכון? אני מתיר את זה אם זה על הכותל. אז כאן אומרים, מה ישנה קבוע בכותל? עד הכי והכי מתקר. כאילו, לא משנה, הוא יזכור בכל אופן כשהוא ילך להביא את הכלי צחצוח או את המספריים, הוא כבר יזכור. אז מה משנה אם זה קבוע בכותל? כאילו, כשאנחנו מדברים שזה קבוע בכותל וזה גבוה ומדובר על הכתב שעל הרשימה, אז אנחנו מבינים שבסדר, זה רחוק, זה... כן, אבל במראה, לא משנה אם זה קבוע בכותל או לא, הוא יצטרך ללכת למקום אחר כדי להביא מספריים או כלי צחצוח. אז אומרים שאינו קבוע נעה, זה המשך, שאינו קבוע נעה מיד האחי והאחי מתקר, נכון? אז האחי במראה שמתכת הסכינה, הוא כדרב נחמן המראה בברבוע, דאמר רב נחמן המראה בברבוע, מפני מה אמרו מראה שמתכת אסורה? מפני שאדם עשוי להשאיר בנים מן המדולדלים. היו להם כנראה מראות שמתכת, שעכשיו אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה לגבי הצחצוח, אבל אם מדובר לגבי ה... ששם הוא יגזור את השיער, אז זה היה לזה חלק חד, כאילו צד או חלק מהמראה שהיה חד, הוא היה יכול לקצור את זה מהמראה. אז אם זה מראה המחובר לכותל, אז כבר אי אפשר. אבל אם זה מראה שלא קשור לכותל, אז הוא כן יכול באופן מיידי לקצץ את השיער, ואם כן, זה דווקא בעיה, אבל לא אם זה קבוע בכותל, וזה ההיתר של רבי אחא, ואז יוצא, לא רבי אחא, כן מי זה היה? רבי מאיר, וזה בדיוק, אז רבי מאיר בדיוק תואם את רבי אחא, נכון שראינו קודם. כי זה בדיוק אותו דבר, שאפשר בעצם, אם זה קבוע בכותל ואין את החשש, אז כבר מותר. ולפי הדעה של תנא קמא בשני המקרים, אסור בכל אופן, חכמים גזרו בכל מקרה. אוקיי, תנו רבנה. כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוק נאות, אסור לקרותו בשבת. אוקיי, אם יש כתב מתחת לפסל, משהו כזה, כן, רש"י אומר, כגון בני אדם המציירים בכותל חיות משונות, או דיוקנות של בני אדם, של מעשים, כגון מלחמת אביב וגוליית, וכותבים תחתיה, זו צורת חיה פלונית, וזו דיוקני פלונית, פלונית, כן, אנחנו מכירים את זה, כן, היית בפריז השבוע, נכון, רואים כל מיני דיוקנאות, ועם איזשהו כתב, אסור לקרותו בשבת, כי בגלל החשש שמה יחליטו בשטרי הדיוטות, בדיוקנה עצמה, אף בכל אסור להסתכל בה, משום שנאמר, אל תפנו על העלילים, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז נזכיר גם שאסור להסתכל בה. עכשיו להסתכל, אולי זה יותר מלראות, כן? לראות משהו זה לראות, להסתכל זה ממש לעיין בה, כן? משום אל תפנו על העלילים, מהי תלמודה, איך לומדים מאל תפנו על העלילים? אמר רבי חנן, אל תפנו אל מדעתכם. מה זה מדעתכם? רש"י אומר, אל אשר אתם עושים מדעת לבבכם וחלל שלכם. עלילים לשון חללים. זה משהו בלי משמעות. אוקיי? אז בעצם אומרים שהדברים האלה הם חסרי משמעות, ואם כן, אסור להסתכל בהם. אוקיי, נשאיר עניין הזה הצידה. בטח זה נושא מעניין שאפשר לראות, לעקוב אחרי זה להלכה. מה בדיוק פוסקים בעניין הזה? אוקיי, לא בדעתי. מפיס אדם עם בניו, אוקיי? כאן אני אוהבת את הסוגיה, כי זה ממש מתייחס לנושאים יומיומיים, כי הם ויכוחים בין בני משפחה, מהבדל איך אנשים מנהגים כשהם עם בני משפחה, איך הם מנהגים כשהם מחוץ לבית, שאלה אם נסכים עם כל מה שנאמר כאן, חשבתי דווקא, אולי אתם גם רוצים, חשבתי להעלות את זה בשולחן שבת הערב, כי זה נושא מאוד מעניין, שאפשר לדבר קצת עם הילדים על זה. אוקיי. אם בניו הם בני ביתו אין, ואם אחר לא, כאילו משהו שאם אחר, אסור להפיס. כן? אפשר עם בני בית, אי אפשר עם אנשים אחרים. My time, מה הסיבה להבדל? כי דרב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל, בני חבורה מקפידים זה על זה, עוברים משום מידה ומשום משקף, ומשום מניין ומשום לובין ופורעים ביום טוב. אוקיי? וכדברי הלל, אף משום ריבית. אוקיי? אז מה אומרים בעצם? ואהבתי את החלוקה בהתחלה, וזה מה שרציתי להעלות למשפחה, אם זה באמת נכון, שבעצם כשאנשים יושבים עם אנשים אחרים הם מקפידים יותר. אם מישהו ייקח משהו ממך, אז אתה מקפיד שהוא יחזיר את זה בדיוק. כמו שראינו במשנה, נכון? שואל אדם מישהו ואז הוא רוצה את החזרה. אז הוא עובר משום מידה, כי הוא יתחיל למדוד מה שהוא נותן לחבר שלו. משום משקל, כן? כמה זה שוקל. משום מניין, הוא יתחיל לספור כמה. משום לובין ופורעין, שבעצם הוא יגיד, אני מלווה לך, ואז הבעיה, נכון, זה רשם יכתוב. משום כדברי הלל שראינו אף משום ריבית, נכון? שכשמישהו לוקח חיטה והמחיר ישתנה, אז יעברו משום ריבית. אז כל אלו, זה בעיה דווקא עם אחרים ולא עם בני משפחה, זה אהב המינה, אוקיי? אני חשבתי להעלות את זה כנושא, כי לפעמים במשפחה אני מרגישה שהילדים גם מקנטרים, נכון? הם זוכרים בדיוק מה נתנו לזה ומה רוצים חזרה, אז מצד אחד מבינים שאם אנשים אחרים לפעמים מקפידים יותר, כי בני משפחה אנחנו מוכלים להם, כאילו הם בני משפחה, אבל מצד שני, לפעמים בין בני בית, כן, הם מאוד מקפידים, הוא לקח ממני את זה, והוא לקח ממני את זה, אז בסדר. אז כרגע הם חושבים שיש הבחנה, שבני משפחה לא כל כך. אבל אומרים, אי הכי...
רגע, לא הבנתי, הם חושבים שאסור, שיש נטייה של בני משפחה לעבור על זה.
שהם לא יעבור, שהם דווקא לא יקפידו כל כך. אז אפשר לעשות פייס, מה כתוב במשנה? אפשר לעשות פייס עם בני משפחה, כי הם לא מקפידים כל כך. ואם כן, אנחנו לא חוששים. אוקיי? אבל עם אחרים הם מאוד מקפידים, ואם כן הם מקפידים, אז אסור לעשות פייס, כי זה יגיד, אבל כן צריכים למדוד, צריכים זה. אוקיי? אז איהכי, בניו ובני ביתו אונמי, בניו ובני בית, כן, אז הם גם, אוקיי, אז פתאום הם אומרים בדיוק מה שחשבתי, שגם בני בית מקפידים זה על זה. זה לא הכי פשוט, חשבתי אולי בימיהם זה היה קצת אחרת, אבל אני רואה שזה אותו דבר. ובני בית, היינו תרע, כדרב יהודה מרב, אמר יהודה מרב, מותר להוות, וזה נושא מאוד מעניין, מותר להוות בניו ובני ביתו, אפשר גם להעלות את זה לדיון משפחתי. להבות בניו ובני ביתו בריבית, כדי להתאימן טעם ריבית. בן אדם יכול ללוות כסף למשפחתו, אוקיי? ולא רק שמותר, אלא הוא אפילו ממליץ, כדי שהם יתאמו טעם ריבית ויבינו עד כמה זה לא דבר טוב ויפסיקו לעשות. אוקיי? מאוד מעניין. דרך אגב, לא פוסקים ככה להלכה, פוסקים שאסור. אבל זה נושא מאוד מעניין, אוקיי? גם לדיון משפחתי אפשר לדבר על זה קצת. האם אפשר לעשות דברים בתוך הבית שאסורים כדי ללמד לקח, כן? מאוד מעניין. אי הכי, מנה גדולה כנגד מנה קטנה נמי. אז אם ככה, מה כתוב במשנה? אתם זוכרים מפיס, אבל לא מנה גדולה כנגד מנה קטנה. אז זה בדיוק הריבית, כן? שהוא ייתן מנה קטנה ויקבל מנה גדולה, בדיוק ריבית. אז אומרים, הנה הפינמי, אתם צודקים. בחיסור מחס והחי קטנה. מפיס אדם, וזה מה שהיה צריך להיות כתוב במשנה. אוקיי? כנראה יש להם בעיה עם המשנה, אוקיי? והם מפרשים את זה בצורה אחרת. לא הספקתי להסתכל בירושלמי, לראות אם יש להם פירוש חילופי. אבל ברור, תמיד כשיש משנה בעייתית בהבנה, והם מבינים שהם כדאי להסתכל בירושלמי, לראות אם יש להם גישה אחרת. מפיס אדם, או בתוספתא, אולי בתוספתא זה מופיע בנוסח אחר. מפיס אדם עם בניו, עם בני ביתו על שולחן, אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, אוקיי? בניגוד למה שכתוב במשנה שלנו, נכון? דווקא אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, מי טיימה, אוקיי, כאן מוסיפים, זה לא אמור להיות חלק מהמשנה, פשוט מסבירים, כדי רבי יהודה אמר רב, עם בניו ובני ביתו ועם אחרים לא. נכון? בדיוק כמו שהוא אמר, בגלל שכדי להתאימן טעם ריבית. אבל אחרים לא, מי טיימה, כדי רבי יהודה אמר שמואל, מנה גדולה כנגד מנה קטנה, אף בכל לאחרים אסור, מי טיימה משום קובייה. ואז מסבירים לאחרים, כאילו, אז מפיס אדם עם בני ביתו, אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה. אבל לאחרים, אסור להפיס אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, אפילו ביום חול. למה ביום חול אסור? משום קובייה. מה זה קובייה? גמבלינג, אוקיי? הימורים. כאילו שאסור לעשות כזה דבר, אפילו שלא בשבת, ברור, כן? זה בעיה שלא בשבת, אוקיי? וזה משום משחק בקובייה, זה אסור, אוקיי? נגיע לזה בסוגיה בסנהדרין. אני אגיד בקצה המזלג, אחת מהבעיות העקרוניות במשחק בקובייה זה מה שנקרא אסמכתא. עכשיו אסמכתא, יש ספרים שנכתבים על הנושא, מה בדיוק הפירוש של אסמכתא, למה אסמכתא לא כאן, אוקיי? אומרים, אני אתן פירוש אחד, נראה כשנגיע לסנהדרין אולי כמה פירושים שונים בנושא, אבל יש בעיות בקובייה, יש בעיה ש... כשאתה שם את הכסף על השולחן, אתה חושב שאתה תצליח, נכון? עכשיו, כדי לעשות קניין, צריך את הרצון של הבן אדם להעביר את הכסף לצד השני. כשאתה שם את הכסף על השולחן, או כן, אומר, אני אתן, אתה לא באמת מתכוון להעביר את הכסף לצד השני, כי אתה רוצה לנצח, וחושב שתנצח. אז אחד מהדעות, אני סתם נותן לפירוש אחד, שוב, יש המון, יש פחות 15 פירושים או משהו כזה, אבל פירוש אחד זה אומר שבעצם אני... לא התכוונתי לשים את הכסף הזה על השולחן, שזה ילך אליך, אז זה לא קניין. ולכן יוצא מזה, שמה זה? זה גזל. כי הזה שלוקח את הכסף, הוא גוזל את הכסף מהשני. אוקיי? אז אם כן, זה אסור משום גזל, אפשר להגיד. אוקיי? זה שוב, זה פירוש אחד, יש עוד הרבה פירושים. נשאיר את זה ככה. לא עכשיו. מטילים חלשים על, מעמלים על הקודשים. נכון? אז אפשר לעשות פייס, מי, אבל לא על המנות, נכון? על הקודשים אפשר, אבל לא על המנות. אמר ביעקב ברד בת יעקב, אבל לא על המנות של חול ביום טוב. מה זה אומר לא על המנות? אי אפשר לעשות פייס על המנות שהיו מאתמול, כן? מחול. אז אומרים, פשיטה, מה זה ברור שאסור. אז לא צריך להגיד לנו את זה. מה הוא דתאמה, הוא אילוכתיב, עם עמך כמריבי כהן, כאן רואים כל המריבים, כן? גם הילדים, גם ה... אחרים, עמך כמריבי כהן, אפילו מנות תחול נמי, כמה שמלם, בגלל שהם רבים כל הזמן, אז אולי היינו חושבים, כן, מה לומדים מכאן? הדרך הכי טוב לטפל בריב זה לעשות פייס. אז אולי בגלל שהכהנים רבים כל הזמן, עדיף לעשות פייס אפילו על המנות של חול ביום טוב, בגלל למנוע מריב. נראה לי שכן, כן, אני מתאר לעצמי.
אז למה לא?
למה לא? בגלל שזה דברים שחול, היו צריכים לסדר את זה מלפני כן. כן, זה מה שנראה לי. אז זה מה שזה בא ללמד, שאסור על המנות, אפשר על הקודשים, מה שקשור לאותו יום, אבל לא מה שקשור לחול. אולי הרחבה מדברים שאסור שחול לעשות בשבת או ביום טוב, אז זה עוד עניין. ואמר רבי יעקב ברד בת יעקב, כל שחברו נענש על ידו, הם מכניסים אותו, אוקיי, זה ייקח לנו עד סוף העמוד כאן. כל שחברו נענש על ידו, הם מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מי שחברו נענש על ידו, אוקיי, הוא לא נכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אוקיי, מה זה עושה כאן? לא 100% ברור, אוקיי, אבל אולי בגלל שמדברים על המריבים ואלו שגורמים לעבירות אצל אחרים, מה, אם הוא עושה פייס, אז יגרום לאנשים לעשות מידה, מניין, משקל, כל מיני דברים. אז כנראה זה...
אני חושבת שאולי יש קשר אחר, כשהם גידלו על קובייה, מי שמשחק עם קובייה,
שאחר, נכון.
וכאן זה מין שהעיד...
לא דיברו על עדות, דרך
אגב, את יודעת. לא, לא דיברו על עדות, אבל יש מין קשר
בין... וגם בקובייה, אם נגיד לפי הפירוש שאמרתי, אז הראשון גורם לשני, הוא לוקח את הכסף, הוא גורם לשני, כאילו הוא גוזר, זה שהראשון לא עשה קניין אמיתי, אז הוא גרם לשני... לעבור הגזל, כי הוא גזל כסף של השייך לו, אז אפשר גם, נכון. זה מאוד מתקשר לכל הנושא, האחרים שגורמים עונשים לאחרים. אז הוא לא נכנס לחיצדו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו מנסים למצוא מקור לזה, מינה. קודם ינסו, אוקיי, זוכרים את סיפור נבות ואחאב? כן, נבות רצה את אחאב רצה את הכרם של נבות, נבות לא רצה לתת לו, זה היה צמוד לבית, לארמון של אחאב, הוא לא הסכים, איזבל ראתה, כאילו אחאב היה מאוד עצוב, איזבל ראתה, איזבל בעצם סדרה שהוא יהיה מורה במחות, הוא הביא הנביא השקר, והם הרגו אותו כמורה במחות, ואז אחאב קיבל את הסדר. עכשיו יש פסוקים מאוד מעניינים, מאוד לא אופייניים למשניות, סליחה, לספר מלכים, בוא נקרא, אוקיי? אז אומרים, אילם משום דכתיב, אולי נאמר את זה מכאן, אוקיי? קודם נבין את הפסוקים ואז נסביר. ויאמר השם, מי יפתה את אחאב? ויעל ויפול ברמות גלעד, אוקיי? היה מלחמה, השם רצה שמישהו יגרום לאחאב ללכת למלחמה, ובכך הוא ייפול במלחמה, וזה יהיה הדרך שהוא יהיה אנש. ויאמר, אוקיי, ויש שיחה, זה מה שלא אופייני, יש שיחה בשמיים. אוקיי? אם השם עם מלאכיו, מי יעלה ויפתה את אחאב? ויאמר זה בכל, וזה אומר בכל, אתם זוכרים את זה בכל או לא? אוקיי, זה אומר אני אעשה את זה, וזה אומר אני אעשה. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם, ויאמר אני אפתנו. ורוח אחד יוצא ואומר אני אעשה את זה. ויאמר, אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, אני אלבש את עצמי בצורה של רוח שקר בכל נביאיו, כל הנביא השקר שלו. ויאמר, אז מה השם אומר לו? ויאמר, תפתה וגם תוכל. צא ועשה כן. תעשה את זה, אוקיי? אבל מה הוא אומר? צא ועשה כן. אוקיי? מה זה צא? צא ממחיצתי. בסדר, תעשה את זה, אוקיי? אבל אם תעשה את זה, אתה תהיה מחוץ למחיצתי. כי אתה גרמת למישהו להיענש. אוקיי? מבינים? זה מאוד מוזר, כי מצד אחד השם אמר, מי יעשה את זה? מצד שני, ברגע שמישהו אומר את זה, השם אומר, אתה תיענש על זה. אמרינה, מה רוח? אמר ביוחנן, זה רוחו של נבות. אז דווקא היה רוח של נבות שאמר, אני זה שיעשה את זה. ומה יצא? אמר רב, צא ממחיצתי, אוקיי? אז מנסים להביא את הכוחה, אומרים, לא, בדיל מהתם היינו תמה, דכתיב דובר שקרים לא ייכון. זה דווקא הוא אומר שהסיבה שהוא יוצא ממחיצתו זה לא בגלל שמישהו נענש על ידו, אלא כי הוא רצה לעשות את זה בצורה של שקר, והשם לא סובר שקרים. אז אי אפשר ללמוד מזה לעניין שלנו. אלא מהכה, סבת הקלו מכבוד, שתי גם אתה והערר. כמה דיברנו נבוכדנצר? היה ידוע במדרש לפחות, זה מה שאומר בבסיס כאן, שנבוכדנצר היה עושה משכב זכור. והוא היה מכריח את כל המלאכים לעשות משכב זכור איתו. אוקיי? אז סבת הקלו מכבוד זה נבוכדנצר, שהוא היה לו הרבה קלום, בושה יותר מהכבוד שלו. שתי גם אתה והערר. אז בואו נראה איך הם מפרשים. סבת הקלום מכבוד זה נבוכדנצר, שתי גם אתה והרל זה צדקיהו. אוקיי, מה אומרים? שבעצם כשנבוכדנצר בא לגבי צדקיהו, נראה את הסיפור אחר כך, כשהוא בא את הצדקיהו, הוא עבר מכל המלאכים לעשות איתם משכב זכור. עכשיו כשהוא הגיע לצדקיהו, אז היה לו קלון, מה היה הקלון? שהעורלה שלו גדל ל-300 אמה, משהו כזה, וכולם ראו את זה, וזה היה בושה גדולה בשבילו, כאילו הוא נענש דווקא בעבר שעשה את כל הבית, כאילו שבזה הוא חטא. ואומרים לצדקיהו, שתי גם אתה והערל, בגלל שאתה גרמת לבושה שלו, אז אתה גם תצטרך להיענש. ומשם לומדים מה? שמי שגורם עונש למישהו אחר נענש. אז אומרים, חד דקולי קרא בנבוכדנצר כתיב. קודם כל זה לא, בא, זה לא יכול להיות, כי כל הפסוק מדבר על נבוכדנצר. שתי גם אתה והערל זה דווקא על נבוכדנצר ולא על צדקיהו. ועוד, צדקיהו צדיקה, מה היה בלילה מעבד? כאילו, הוא לא גרם לו להיענש, הוא סתם היה שם אנוס. כאילו, הוא לא, זה לא כמו נבות שאמר, אני אפתה את אחאב, נכון? הוא סתם, זה הגיע לתורו, מה הוא היה יכול לעשות? דאמר רב יהודה אמר רב, בשעה שביקש, וגם קוראים לו צדיק, כי אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שביקש אותו ושעה לעשות לאותו צדיק כך וכולי. אוקיי? אז קראו, לאותו צדיק קוראים לו, דווקא במעשה הזה, אז אי אפשר להגיד שהוא היה רשע. אלא מהכה. אוקיי? נאמר את זה ממקור אחר. אז ניסו, ניסו נבות. אחר כך ניסו צדקיהו. לא יכלו. אלא מהכה. גם אנוש לצדיק לא טוב. אין לא טוב אלא רע. וכתיב, כי לא אל חפץ רשע, אתה לא יגורך רע. כי לא אל חפץ רשע, אתה לא יגורך רע. צדיק אתה השם ולא יגור במגורך רע. אוקיי, מה אומרים בעצם? שגם אנוש לצדיק לא טוב. גם אם מנישים, מה זה? צדיק המעניש, אפילו אם הצדיק מעניש, זה לא טוב. זה פסוק ממשלי, כאילו זה גם לא טוב. ואין לא טוב אלא רע, מה כתוב? השם לא חפץ רשע, כן? הוא לא יגורך רע. השם לא רוצה רע במחיצתו. אז כשהצדיק מעניש, יש בזה צד של, לא, של רע, ואם כן זה לא טוב, ולא טוב זה כמו רע, כאילו אין לא טוב אלא רע, כאילו הם עושים את זה כמו transitive property, כן? לא, הצדיק זה לא טוב כשהוא מעניש, ואז לא טוב שווה רע, והשם לא סובל רע, אז מה לומדים? שמישהו, אפילו צדיק, שעושה, מביא עונש למישהו, הוא יכול גם לצאת ממחיצתו של השם. מה המשמע? דהי חלשים, לשנה דפורה הוא. תכתיב, איך נפלת משמיים? הלב בן שחר נגדע לארץ, חולש על גויים. אז אומרים, עכשיו, אוקיי, טוב, עכשיו חוזרים לעניין של החלשים, כן? החלשים זה הפייס שעושים, הם מטילים פייס, אז אומרים, איך אנחנו יודעים שהי חלשים לשון דפורה הוא, אוקיי? אז בסוף מסיימים את אותה סוגיה עם הוכחה מהפסוק במשלי, שאם צדיק נענש זה לא טוב ולא טוב שווה רע, ורע לא יכול להיות, לא יגורך רע, שם לא יכול לגור עם רע. אוקיי, טוב, הדבר האחרון, החלשים זה לשנה דפורה הוא, תכתיב איך נפלת משמיים, הלב בן שחר נגדל לארץ, חולש על גויים. אמר רב רפונה מלמד שהיה מטיל פור על גדולי מחות, וזה בדיוק הסיפור עם נבוכדנצר. מה זה אומר חולש על גויים? הוא היה מטיל פור על גדולי מחות לדע איזה בן יומו שמשכב זכור. הוא כתיב כל מלכי גויים כולם וכולי, ואמר רבי יוחנן שנחו ממשכב זכור. הפסוק כתוב, אי אפשר להבין בלי סוף הפסוק. כל מלכי גויים כולם שכבו בכבוד איש בביתו. זה מזכיר לי The Wizard of Oz, כן? Ding dong, the witch is dead. כן, כולם שמחים בדיוק אותו דבר. כולם היו שמחים רק אחרי שהוא מת, כי כולם נחו ממשכב זכור, הם היו יכולים לשבת בשקט, לדעת שהוא לא יבוא אליהם במשכב זכור. Okay? ואמר רבי יוחנן, כל ימיו של התורה שלו לא נמצא שחוק בפה כל בריאה, שנאמר, נחי שקטה כל הארץ, הנה הפסוק, נחי שקטה כל הארץ פצחו רינה, okay? כולם פתאום פרצו בשמחה, זה מ-The Wizard of Oz, בכלל דעת שלא הווה רינה, okay? מזה לומדים שהיה מאוד קשה לפני כן. אמר רבי יוחנן, אסור למו בביתו של אותו רשע, שנאמר, סעירים ירקדו שם, זה הדימנס, אוקיי, השדים. אמר רבי יהודה אמר רב, והנה הסיפור, בשעה שביקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק, לצדקיהו, כך, נמשכה עולתו 300 אמה, והייתה מחזרת על כל המסיבה כולה, שנאמר, סבת הקלו מכבוד, שתי גם אתה והרל. הרל בגמטריה 300 אבי, ואמר רבי יהודה אמרה, בשעה שירד אותו רשע לגיהנום, רעשו כל יורדי גיהנום, אמרו, שמה למשול עליהם הוא בא, או לכלות כמותם הוא בא. Okay, כשהוא הגיע לגיהנום, שאלו, האם הוא בא למשול עלינו? דאגו קצת, כי הוא היה מושל כזה תקיף. או האם בא להיות חולה כמותנו, כאילו להיות חלש כמותנו. שנאמר, גם אתה פעולת כמוני, כמונו, אלינו נמשלת יצאת. מה זה, מה? נכון. סליחה. כמונו, אלינו נמשלת, האם אתה בעל להיות זה? או, יצא בת קול ואמרה, ממי נעמת רדה והשכיבה את הרעילים, איך שבה נוגס, שבתה מדהבה. כאילו, הכל נשבעת אצלו, כאילו, אין לו כוחות וכולי. אוקיי? אמרה ביהודה, אמרה, שבתה ומה זה שאמרה מדוד והבה. ויקדע אמרה שאמרה מאוד מאוד הביא בלא מידה. אוקיי? כל מיני דרשות על מה הוא עשה, ורבו יתרה הוספת לי, כאילו הפסוקים שאומרים מה הוא עשה וכו'. אוקיי? אמר רבי יהודה אמרה, ירמיה בר אבא מלמד שרחב על ארי זכר, וקשר תנים בראשו לקיים מה שנאמר, וגם את חיית השדה נתתי לו לעבדו. אוקיי? ואז לומדים בעצם שזה מהמדרש הזה, מהפסוק הזה, דרושים דרשה שהוא רחב על הרי, וקשר תנים בראשו, וזה גם את חיית השדה נתת לו לעבדו, שהם גם היו עבדים לו. זה מתאר את כל מה שנגמר, כאילו שפעם היה, וכבר ברגע שהוא הגיע לגיהנום, כבר לא נהיה. אוקיי, על המשנה, ונמשיך ביום ראשון.